בוקר טוב וברוכים הבאים לאירוע הסייבר הווירטואלי של חברת Dell Technologies. במהלך המצגות השונות, אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט האירוע. במידה והנכם מעוניינים במידע נוסף על כל אחד מהנושאים שיוצגו היום, הנכם מוזמנים להשאיר פרטיכם בלחיצה על כפתור לקביעת פגישה עם המרצה. אנו מקווים שתיהנו מהמפגש, בואו נתחיל.
בוקר טוב לכם, שלום, שמי שמשון אוסקר, אני שמח שהצטרפתם אלינו לסשן הווירטואלי. אני אנסה קצת להסביר מה אנחנו עושים בדל. כמו שהסברתי, אנחנו קבוצת סקיוריטי, סייבר סקיוריטי, שהיא חלק מתוך קבוצת דל. ואני אסביר מה אנחנו בדיוק עושים ומה המשימות שלנו. אבל לפני שאני אדבר, אני קצת מדבר על כמה עובדות שקיימות היום בעולם ההבטחת מידע, עובדות שיעזרו לנו להבין מה השירותים שאנחנו מציעים בתור חברת דל. אז העובדה הראשונה זה שרוב המלווירים השכיחים ביותר זה ransomware, בכל גרסאותיו. זה עובדה. עובדה שהיא קיימת, כולם חוששים ממנה, זה מלוויר שהוא בעייתי, לא כולם תמיד מוכנים לכך, אבל זה עובדה. עובדה שנייה, זה שרוב הארגונים, מעל 70% מהארגונים במשק, לא מרוצים מהבטחת מידע שקיימת היום אצלם בארגון. כלומר, לא מרוצים בצורה שמגלים את אותם איומים חדשים, לא מרוצים בצורה שיודעים להגיב לאותם איומים חדשים, וזה עובדה. עובדה שלישית, שלשנת 2020, רוב הבכירים במשק ובכלל בעולם, הבינו שסייבר אטקט זה המשימה העיקרית שלהם השנה, והם צריכים לטפל בה בצורה מיידית, ולשים את רוב המשאבים כדי לבוא ולפתור את בעיית הסייבר אטקט. כפי שאתם רואים בשקף, יש מלא מוצרים. מלא מוצרים בעולם של הבטחת מידע, זה דבר שגורם לזה שהוא כאוס מטורף. כאוס מטורף, ואתם יודעים את זה. יש לכם מוצרים, לפעמים אנחנו מתקנים מוצרים, כי אנחנו רוצים נדבך על נדבך, אנחנו לא בדיוק יודעים איזה מוצר נותן לכם את ה-added value הכי גבוה, איזה מוצר הוא טוב, איזה מוצר הוא פחות טוב, אבל אנחנו מתקינים, כי אנחנו שמענו מהוא, אנחנו שמענו מזה, אנחנו תמיד מוסיפים עוד נדבכים ועוד נדבכים, מה שלא תמיד, תמיד טוב לנו מבחינת הבטחת מידע. כמו שאמרתי, זה כאוס, כאוס מטורף. Cyber Solution Group, קבוצה שהיא מקבוצת דל, ותכף נסביר מה אנחנו ואיפה אנחנו ומתי התחלנו, יש לנו איזושהי גישה. הגישה שלנו היא גישה מאוד הוליסטית. זאת אומרת, על ידי בחירת המוצרים הנכונים, על ידי בחירת המודולים הנכונים המוצרים, על ידי בחירת הטכנולוגיה הנכונה, והכי הכי חשוב, אינטגרציה שלהם בצורה חכמה, ובניית מתודולוגיה. כל זה נותן לנו, מבחינת קבוצה, לבוא לאיזשהו אופרשנל קונספט שבא ללקוח ונותן ללקוח איזשהו ערך מוסף, איך לבוא ולגישה של הבטחת מידע ואיך לתת לו שירותים בכל הכאוס הגדול הזה עם כל המוצרים. קבוצת Cyber Solution Group היא קבוצה, אנחנו לא RSA ואנחנו לא SecureWorks, תמיד שואלים אותי, רגע, אתם, אנחנו לא, אנחנו קבוצה שהוקמה לפני 4 שנים, ואני אסביר גם מה קרה לפני 4 שנים. אנחנו קבוצה ששייכת לדל, אנחנו חלק מדל, כמו שאתם רואים בשקף שאתם מציג, יש לנו קבוצות כמו RSA, יש לנו את SecureWorks, יש לנו את Virtual Stream, יש לנו את VMware, אנחנו חלק מתוך דל טכנולוגי. הלקוחות שלנו הם לקוחות ממגוון רחב, יש לנו לקוחות שהם לקוחות פיננסיים גדולים, יש לנו לקוחות ריטיילרים גדולים, יש לנו לקוחות מהממשלה, יש לנו סרטים שאנחנו עובדים איתם, ודבר מאוד חשוב, אנחנו עובדים בישראל ואנחנו עובדים גם בעולם, זאת אומרת אנחנו קבוצה שהיא קבוצה בינלאומית, שמתפקדת איפה שצריך, לפי דרישות של לקוחות, ואנחנו נמצאים שם בשבילם. הקבוצה שלנו בנויה מאנשים מאוד טכנולוגיים, וכשאני אומר אנשים מאוד טכנולוגיים, אני מתכוון לכך, שיש לנו אנשים שיצאו בוגרי יחידות טכנולוגיות מצבא, אנשים שהיו אינטגרטורים, אנשים שהם חלקם הקרים, אנשים עם תפיסה מאוד מאוד רחבה ועם ניסיון מאוד מאוד גדול בשוק בעולם הבטחת מידע. יש לנו גישה למעבדות של סייבר פה בארץ, יש לנו כמובן בתור לקוחות של דל, יש לנו גם גישה למוצרי דל, זאת אומרת אם אנחנו צריכים לעשות איזושהי אינטגרציה או להתחבר לאיזשהו פרויקט שיש בו שילובים של מוצרים של דל, אז יש לנו את הגישה הזאת, וזה זה, 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 זה דבר מאוד חשוב כדי שתזכרו את זה. המיקוד שלנו הוא בשלושה אזורים. אנחנו מתמקדים ב-Security Transformation, אנחנו מתמקדים ב-Security Engineering, ותכף אני אסביר כל אחד ואחד, והאחרון זה Security Operationals. כמו שהסברתי לפני כן, היום קיימים מלא כלים בשוק, מלא כלים. זאת אומרת, כלים שאמורים לעזור לכם בתור לקוחות, להתגבר על בעיות אבטחת מידע, אבל זה יוצר מצב שאנחנו באמת לא יודעים איזה כלי נותן לי את ה-added value הכי טוב. המטרה שלנו, במה שאנחנו מציעים, זה קודם כל לפקס אתכם על המוצרים שבאמת נותנו לכם את הערך המוסף הכי גדול. זאת אומרת, אנחנו אגנוסטיק למוצרים. זה שאני מגיע מדל, זה לא אומר שעכשיו אני אעדיף מוצר כזה או אחר. אני אגנוסטיק למוצרים. זה יכול להיות צ'קפוינט פלו, זה יכול להיות מקאפי, זה יכול להיות כל מוצר שתבחרו. אנחנו מסתכלים מה הערך מוסף שאנחנו מקבלים מהמוצר עצמו, וזה מה שמכוון אותנו. אז הפוקוס שלנו במוצרים שנותנים לכם, הלקוחות, את הערך המוסף הכי גבוה. אחד השירותים שאנחנו נותנים, איך שאני קורא לו, זה as is ו-as to be, זה תהליך שאנחנו עוברים איתכם כדי להבין מה המצב הקיים אצלכם, מה שאנחנו קוראים לזה as is, מה המצב היום. אחרי זה אנחנו מוצאים את כל הבעיות, האישויים שאנחנו מוצאים אצלכם ברשת. זאת אומרת, אנחנו עוברים על המון דברים, כמו policies, אנחנו עוברים על, תכף אני יותר ריגע, יותר יפרט יותר, מה בדיוק התהליכים שאנחנו עושים בשירות הזה, אבל המטרה בסופו של דבר זה למצוא את הבעיות שיש בארגון, יושבת יחד איתכם ולהבין איזה ויז'ן, איפה אתם הייתם רואים את עצמכם מגיעים בתהליך כזה, ואיפה אתם רוצים להיות שם. יחד איתכם אנחנו בונים תהליך שהוא roadmap, שמביא אתכם לאיפה שאתם רוצים להגיע, וכמובן בסופו של דבר יחד איתכם אנחנו בונים תקציב, שיקח אתכם מאיפה שאתם נמצאים, לאיפה שאתם רוצים להגיע, וגם מסבירים את ה-ROI של התהליך הזה. התהליך הזה יכול לקחת בין חודש לחודשיים, מאוד תלוי בגודל הארגון, מאוד תלוי במה שאתם מחפשים, לאיפה שאתם רוצים להגיע, אבל זה תהליך שאתם לא מקבלים איזשהו דוח שאומר לכם בבקשה בהצלחה. לא, זה תהליך שאנחנו מלווים אתכם מההתחלה עד הסוף, כדי להביא אתכם מ-as is ל-as to be, ביחד איתכם. זה תהליך שאנחנו משולב, יד ביד, איתכם עד הסוף. כמו שאמרתי, התהליך הזה משלב בתוכו בדיקות של המון המון קומפוננטות. אנחנו עובדים על ה-Security Controls, אנחנו עובדים על ה-Endpoints, אנחנו עוברים על אם יש לכם SIM, אנחנו עובדים על החוקים של ה-SIM. אם יש לכם SOC, אנחנו בודקים את המתודולוגיה של ה-SOC. איך ה-SOC עובד? Incident Response. אם קיים, לא קיים, תהליכים, בודקים טופולוגיה של הרשת, בודקים מוצרים, אנחנו עוברים על הכל, על הכל, ואנחנו לא מפספסים שום קומפוננטה שאנחנו רואים אותה חשובה במהלך התהליך הזה. בסופו של דבר, כמו שאתם יכולים לראות, זה דוח, כמו שאני מציג, זה דוח בסוף שאתם מקבלים, שהוא באמת מציין בתוכו את כל הקומפוננט שדיברתי, as is, as to be, כל האישויים, כל הדברים שיש מסביב, ממש דוח שמפרט, גם מסביר את כל הסביריטי שכל אחד ואחד מהם. האזור השני שאני דיברתי עליו הוא אזור של Security Engineering. וכפי שכולכם יודעים, עולם הקלאוד זה עולם שכולם נוערים אליו. אבל יש פה תפיסה אחת שכולם, אולי לא כולם, אבל חלקכם יודע או לא יודע, אבל כשעוברים לענן, אין ביטוח. זאת אומרת, כשעוברים לענן, הרבה אנשים חושבים שעברתי לענן, אני גם מוגן מבחינת Security. לא, חברים, אתם מקבלים פלטפורמה בענן, אבל כל עולם הסקיוריטי הוא בידיים שלכם. אתם אלה שצריכים לנהל את הסקיוריטי. אתם מקבלים אומנם סביבה, אבל גם בסביבה הזאת צריך לדאוג לחסינות של פיירולים, לחסינות של הפרדה בין רשתות. כל הדברים האלה, כמו ב-on premise, אותו דבר נעשה בקלאוד. אף אחד לא נותן לך את זה. ותפיסה מאוד מאוד גדולה, סליחה, תפיסה מאוד מוטעת של הרבה לקוחות, זה שאם עברתי לענן, אני מובטח, ממש לא. יש המון vulnerability שקיימים, המון vulnerability שצריך לסרוק ולבדוק אותם, ולקוחות לא מודעים לאותם איומים שקיימים גם בענן. מה אנחנו מציעים בסופו של דבר? אנחנו מציעים תהליך שהוא מגיע עם כל מיני כלים שאו שאנחנו מגיעים איתם, או כלים שכבר קיימים אצלכם, אצל לקוחות, כמו Qualys, כמו Rapid7, כמו Tenable, כלים שאנחנו מריצים סקנינג אצלכם, וזה יכול להיות on-premise, זה יכול להיות בענן, זה יכול להיות כל סביבה שאתם נמצאים בה. והמטרה שלנו היא בסופו של דבר, זה לבוא ולהראות לכם את אותם איומים חשובים שקיימים בארגון. עכשיו כולם יגידו, אוקיי, אז אני יכול להריץ והכל טוב ויפה. כן, חברים, אנחנו מלווים אתכם, אנחנו לא מריצים סקן, אנחנו באים ועושים מיפוי ברמה יומית. אנחנו עושים מיפוי ברמה יומית כדי להסביר מה vulnerabilities עם הריסק הכי גבוה. אנחנו יושבים איתכם ועובדים איתכם קבוע כדי לראות איך אנחנו מורידים את אותם vulnerability עם הריסק הגבוה בצורה גורפת, ומורידים את הארגון למצב שבסופו של דבר אני נשאר עם הריסקים הפחות בעייתיים, אבל גם אותם אנחנו צריכים באיזשהו שלב להתקין ולגמור. עובדה של לקוחות, מעל 50% מהלקוחות שנפגעו, העידו שאם הם היו מתקינים את אותם פאצ'ים ידועים לאותם vulnerabilities קיימים, הם לא היו נפגעים. זו עובדה. זאת אומרת, אנחנו תמיד נוטים להגיד, אוקיי, לי זה לא יקרה, אנחנו בסדר, זה יקרה לאחרים, לא לי. חברים, ברגע שזה קורה, אנחנו מבינים, היה vulnerability, יצא לו פאצ' הייתי רק צריך להתקין את הפאצ' הזה, ולא הייתי שם. פשוט מאוד. כמו שאתם רואים, זה דוח למשל שמציג איך אני ברמה יומית, שבועית, חודשית, עובד איתכם על המצב הקיים אצלכם מבחינת הרשת, מבחינת vulnerabilities, מבחינת מה יותר דחוף, מה פחות דחוף. אנחנו מלווים אתכם. שוב, זה לא תהליך של דוח שאתה מקבל וממשיך, זה תהליך שאנחנו ביחד איתכם יד ביד, מלווים ומביאים את הארגון שלכם מצב שאתם הורדתם את ה-vulnerabilities, מצב של, אני לא אגיד אף פעם אפס, אבל אני אגיד למצב שאנחנו נשים עם הריסקים הפחות חמורים. האזור השלישי זה האזור של ה-Security Operationals. אוקיי, Security Operationals. מה זה Security Operationals? כאילו, אנחנו מכירים את המושג הזה של SIEM, SOC. למה אני צריך SOC? אני מתאר לעצמי שחלקכם, רובכם, יש להם SOC, או יש להם SIEM לפחות, ולא כולם תמיד יש להם גם סוק, אבל אופרשנל של, של, של סים הוא לא משהו כזה פשוט, כי יש לנו המון המון אתגרים. אבל אתם מכירים את המושג, עד שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע, עד שזה קורה. כלומר, ביום שזה קורה, לא ידעת על זה בפני כן. רק עובדה, ככה כשתבינו, APT חדש, הוא בערך מסתובב ברשת שלנו מעל 200 יום. עד שהוא בכלל מתחיל לפעול. לא אנטיווירוסים, ולא IPSים, ולא IDSים, לוקח להם שבועות עד חודשים לעלות על APT חדש. ולכן, סוק שמנטר אירועים שלא מבוסס רק על חתימות של אנטיווירוס, וה-IDSים, וה-IPSים, הוא מאוד 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 חשוב. עכשיו, יש אתגרים בעולם הזה. האתגרים הם גדולים. האתגרים הם כמו להחזיק סוק, ולהחזיק אנשים מיומנים. להבין כל הזמן את הטיפולוגיה שמשתנה. מוצרים חדשים נכנסים, צריך לדעת איך ליישם אותם. חוקים שאנחנו צריכים כל הזמן ליישם. להחזיק את אותם אנשים מיומנים שלא יעזבו וילכו למתחרה. כל זה, זה הם אתגרים שהם מביאים אותנו למצב שאנחנו צריכים סוק, לפעמים הוא סוק חיצוני, כמו שאנחנו מציעים, ואני אסביר איפה המיומנות ואיפה הניסיון שלנו בעולם של סוק. אבל המטרה שלנו זה בדיוק כל אותם אתגרים להשכיח ממכם, לתת לנו את האתגרים, אנחנו נתמודד עם האתגרים, כי אנחנו צריכים לדעת להחזיק תהליכים, אנחנו צריכים לדעת לעשות instant response בצורה טובה, אנחנו צריכים לדעת לאמן את האנשים שלנו ולהשאיר אותם up to date לכל הדברים. אנחנו צריכים לעבוד עם הלקוחות שלנו כדי להבין שינויים שקורים אצלם ברשת, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מי אלה דל? איך אנחנו קשורים לעולם של סוק? אז לפני שאני אדבר מה השירות שאנחנו מציעים בעולם של סוק, אני אסביר מי אנחנו? אז אנחנו קבוצה, כמו שאמרתי, שהוקמה לפני 4 שנים, היינו השותפים בקואליציה שזכתה במכרז הסרט, הסרט הלאומי. היינו במכרז שהשתתפנו יחד עם רפאל, IBM, סיסקו ומטריקס, וזכינו במכרז הסרט. הסרט הלאומי, אנחנו בנינו את הפלטפורמה שמנהלת את העולם הסים, והאנליסטים שיושבים היום בסרט הלאומי, זה עובדים שלנו, של דל. אז יש לנו המון ניסיון בהקמה של סרטים, סימים ובעולם הזה. עכשיו, אם אני מדבר על השירות שאנחנו מציעים, אז אנחנו מתמקדים בשלושה דברים שאני חושב שהם הכי נכונים בעולם של סוק. קודם כל, מוניטורינג, שזה הדבר הבסיסי שסוק מציע, שזה חשוב. אינסידנט ריספונס זה דבר מאוד מאוד חשוב, שפה התהליך איך להגיב לאירועים, איך להסתכל על אירועים, איך להחליט אם זה פולס פוזיטיב או לא, זה דבר מאוד 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 חשוב. והדבר השלישי זה עולם של טרייד אינטליג'נט. טרייד אינטליג'נט זה כמו שאני קורא לזה, יש לך את האירועים המקומיים שאתה מכיר בסביבות שלך, אבל מה קורה בעולם של הדארק ווב, בעולם של הקליר ווב, כל העולם שאתה לא חשוף אליו. כלומר, אנחנו יודעים לבוא לקחת היום אסטים שלכם, שזה יכול להיות כתובות אימייל פרטיות, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות ג'ימיילים, זה יכול להיות כל מה שהוא לא נמצא בלוגים או נמצא באון פרמי שאתם מכירים, ולבדוק. עכשיו, אם מישהו העלה בדארק ווב או בקליר ווב, אלא שם של המנכ״ל שלכם, או אלא איזשהו ג'ימייל של המנכ״ל שלכם, או של אחד האנשים הבכירים אצלכם בארגון, אתם יכולים להבין שמישהו מדבר ומישהו רוצה לטרגט אתכם. באותו רגע שאנחנו מקבלים את המידע הזה, אנחנו עושים הצלבה. יש לי את העולם שאני מנטר אצלכם את כל השרתים, ויש לי את העולם שנקרא ה-Trade Intelligence, שאני מחבר. ואז אני באמת ממוקד לראות שאף אחד באמת לא מגיע למצב שהוא מטרגט אתכם, כי יש לי שילוב של שני האינפורמציות שחשוב לעשות את הקורלציה ביניהם. אז השירות שאנחנו מציעים הוא שירות 724. סוק יושב בבאר שבע, על ידי חבר'ה מאוד מאוד מיומנים, חבר'ה שעובדים תהליך מאוד מאוד רציני של הכשרה. אנחנו נותנים סביב השעון, כולל חגים, כולל גם כיפור. אנחנו יש לנו שם מנהל שהוא מנהל תסוק, יש לנו טיר 1, טיר 2 אם צריך. אנחנו מגיבים לאינסידנט ספון בצורה מאוד מאוד מהירה. דבר אחד מאוד חשוב, לנהל להם סוק, כמו שאתם מבינים ויש הרבה לקוחות, זה לא דבר ברור מאליו משום שכשיש לך הרבה לקוחות יש לך הרבה אירועים. אתה צריך לדעת לטפל בכולם. אז אנחנו משתמשים בכל מיני כלים, אחד מהכלים שמן הסתם שמעתם את המושג שנקרא סוהר, זה כלי שנותן לנו, זה פיתוח שלנו, שנותן לנו לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה ויותר חכמה, כשמקבלים הרבה אירועים. להקפיץ את האירוע, להתחיל לטפל באירוע, להבין שאם פעם הבאה קפץ אירוע דומה, אז המערכת כבר לומדת, היא כבר נותנת לי את אותן המלצות שלטתי מהאירוע הקודם, אז זה משהו שאנחנו משתמשים. כי בלי כלי כזה, לטפל במגוון רחב של לקוחות, הוא בעייתי. הלקוחות שאנחנו מדברים עליהם זה לקוחות ישראלים, לקוחות בינלאומיים, יש לנו לקוח אמריקאי, לקוח מאוד גדול שנותן שירותי קלאוד, יש לנו בנק מאפריקה, יש לנו לקוחות פיננסיים פה בארץ, שאני לא יכול בדיוק לפרט את השמות שלהם, אבל יש לנו לקוחות בעולם הפיננסיים, בעולם הציבורי, ואפילו בעולם הביטחוני פה בארץ. כמו שאמרתי, אנחנו מציגים שני שירותים. השירות הראשון הוא MSSP, זה כמו שירות שאתם מכירים, אצלכם אין שום דבר, אתם לא צריכים סים, אתם לא צריכים שום מוצר, אני מתקין אצלכם איזשהו רכיב, מחבר את כל המוצרים שאנחנו מחליטים ביחד, שחשוב לנטר אותם, ונותן לכם שירות של 724, שזה מה שכולם מכירים. השירות השני נקרא אוגמנטד. אוגמנטד זה אומר שיש לכם סים שלכם, קיים, יכול להיות שאפילו יש לכם סוק קיים, אבל אחרי שעות הפעילות אין אף אחד שמסתכל על זה. או יש לכם סים ויש בן אדם אחד שמסתכל על זה, אבל אתם רוצים עוד עין בוחנת. אנחנו יכולים לתת שירות ואנחנו נותנים שירות כבר קיים כזה, שאנחנו מתחברים בצורה די מובטחת לאזור שלכם, יושבים ומנטרים את הסים שלכם, ונותנים לכם סוק, כמו שאומרים, סוק מרוחק על הסים שלכם. בונים את החוקים, מטייבים את החוקים, כל מה שסוק עושה על הסים שלכם. זאת אומרת, יום אחד בעיר החלטתם שאנחנו כבר לא נשארים ביחד, הכל טוב יפה, לא עשינו שום שינוי, לא העברנו שום דבר, לא עשינו שום דבר, הכל נשאר אצלכם. אני רק נותן לכם את כמו שאמרתי, האתגרים שקיימים היום בעולם של סוק, פתרתי לכם את הבעיה. כמובן שהסוק מנוהל על ידי מנהל סוק, שצמוד לצוות, טיר 1, טיר 2 כמובן שצריך. יש לנו גם צוות שהוא פיתוח, שאם צריך להיכנס ולתחקר דברים שהם קצת מעבר, כמו לעשות איזה ריברס אינג'ינירינג על דברים, יש לנו גם צוותים כאלה, ויש לנו כמובן גם צוות אינסידנט ריספונס, שיכול לעזור ללקוחות להגיע ללקוח עצמו, כדי לפתור איזושהי בעיה שקיימת כרגע אצל הלקוח. אז תודה רבה על הזמן שהצטרפת אלינו בימים מטורפים אלה של ימי הקורונה. אז כמו שאמרתי, שמי שמשון אוסקר, אשמח לענות על כל שאלה שיש לכם. כמובן, נשמח שתהיו לקוחות שלנו, קבוצת דל. תודה רבה ויום טוב.
שלום, שמי ערן ואני מקבוצת Data Protection Solutions בדל EMC, ואני באתי לדבר איתכם היום על איך אנחנו מגנים על המידע המגובה שלנו בארגון מפני אירועי סייבר והצפנה. בסופו של דבר, המידע, אותו מידע שיציל אותנו במקרה של קריסת מידע או מחיקת מידע, או בטח אם יצפינו לנו את כל המידע הארגוני. אז בואו נתחיל. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על השוק, על הטרנדים בשוק, ומנסים להבין מה קורה מבחינת כל הנושא של הצפנת המידע, אז אנחנו יכולים לראות ש-76% מהמקרים בהם מצפינים לנו את המידע מבוססים על מוטיבציה פיננסית, שמשמעותה היא בסוף היום, הרצון של האקרים להרוויח מזה כסף. זו מוטיבציה מאוד גבוהה, ובסופו של דבר, ככל שהם יותר מאיימים עלינו, מצפינים לנו את המידע, גורמים לזה שהמידע המגובה שלנו לא זמין, מבחינתם המשמעות היא שאנחנו כלקוחות נשלם יותר כסף. עוד עובדה שהגרסאות של כל הטרויאנים או כל הווריאנטים האלה של אמצעי ההצפנה, בסופו של דבר, הם תכלס מעט מאוד גרסאות. אפשר לראות היום בשוק את אותה גרסה בבסיס משוכפלת, ומוסיפים עליה כל מיני תוספות קטנות ברמה של מסכים, אבל בסוף זה, זה אותה גרסת בייס שמצפינה לנו את המידע. נתון נוסף, שהוא נתון מאוד מדאיג, הוא ה-Hibernate Time. Hibernate Time אומר שמבחינת הלקוח, כמאה יום, הוא לא יודע בכלל שמשהו מסתובב לו בתוך הארגון ועושה פישינג בכלל. פישינג לגבי משתמשים, משתמשים עם יכולת אדמיניסטרטיביות, פישינג מבחינת שרים, כמו NFS או SIFS שר, אליהם הוא יכול, מה שנקרא, להשתכפל. והדבר הזה מציב אתגר מאוד גדול לפני כל הלקוחות היום, מבחינת היכולת שלהם בכלל לזהות שהם נפגעו. וזה אומר שהיום לחצת על מייל מסוים, יכול להיות שהוא התקין משהו אצלך מקומית, אבל אתה לא תדע. ועד שאתה תדע, זה כבר יפיץ את עצמו בצורה מאוד משמעותית. עוד נתון, 24% מהלקוחות מרוצים מהיכולת שלהם לזהות אירועים כאלה ולחקור אותם. לכאורה נשמע שיש 24% שיכולים לעשות את זה. אם אנחנו מסתכלים על האחוז הנמוך הזה, זה אומר שרוב הארגונים לא מרוצים מהתוצאה הזאת, ורוב הארגונים גם לא יודעים לזהות את האירוע הזה. בטח לא לפני שהוא קרה. אם אנחנו מסתכלים קצת על הנושא של המחיר שמשלמים על פריצה כזאת והצפנת מידע, אז לכאורה אנחנו מסתכלים על כמה גובים מאיתנו בביטקוינס. במקרים מסוימים $30,000, $50,000, אמנם לארגונים קטנים יש משמעות מאוד גדולה, אבל לארגונים גדולים, $50,000, אם שחררת את אותה הצפנה, אז סופגים את הדבר הזה, יכול להיות שהביטוח יספוג אותו. הבעיה היא, שמאחורי $30,000 האלה, יש גם זמן שהארגון לא זמין. זאת אומרת, הארגון לא מתפקד, ארגוני משנה לא מתפקדים, מחיקה של מידע שהוא מאוד קריטי ואחר כך לוקח זמן להחזיר אותו. הרבה מאוד דברים לארגונים שנמצאים היום בעולם האינטרנט, חוסר זמינות של אתר מסוים או מידע מסוים באתר מסוים, המשמעות היא להיות או לחדול. ופה אנחנו, אם לקחנו את אותם $30,000, זה יכול להסתכם בארגונים מסוימים גם מאות מיליוני דולרים, כמו שאני הולך לדבר קצת בהמשך. אז כל הנושא של המחיר שמשלמים עבור אירוע כזה, הוא לא נגמר במה שאתה משלם על מנת להשתחרר מאותה הצפנה. אחד האירועים הגדולים שהיו בעולם, והוא היה אירוע מכונן בכלל בעולם הצפנת המידע, הוא אירוע של חברת מאיירס, חברת הספנות ההולנדית הגדולה. מאיירס ספגה אירוע כזה שמבחינתה מחזור התפעול שלה נפגע ליותר ממספר שבועות. אנחנו מדברים פה על ארגון שמשנע אוניות ומכולות עם סחורה בכל העולם, באלפי מקומות. הארגון הזה בסופו של דבר ספג נזק של $300 מיליון. אנחנו מדברים פה על $300 מיליון רק בכסף. ל$300 מיליון האלה התווספו השבתה של עבודה, עשרות אנשים ישבו בבית, שרתים שנמחקו, חברות שעבדו איתם, שהושבתו, וחברות כאלה גם לא רק שהושבתו, גם פשטו רגל מזה. אז אנחנו מדברים פה על אירוע, מגה אירוע. במגה אירוע הזה, לא רק שהשביטו את כל המידע, גם מחקו הרבה מאוד מידע, לא רק שהשביטו את הסרוויסים, מחקו הרבה מאוד מידע שהוא היה קריטי לארגון, ולקח להם המון המון זמן להצליח למצוא פריטי מידע שמהם הם יוכלו לשחזר את הסרוויסים שלהם ולחזור לעבודה. אירוע נוסף שהיה בעבר, אירוע של חברת סוני, אירוע של חברת סוני ראו משהו חדש, בחברת סוני נמחקו עשרות שרתים, סיפס שיירס שנפגעו, הארגון היה מושבת, גם הפרודקשן, גם ה-DR סייט, הכל היה למטה. באירוע כזה ראו גם לראשונה את הפגיעה בגיבוי. אחד הדברים שהאקרים שפרצו לשם עשו, הם גם השפיטו את המידע המגובה ומחקו אותו. ופה נכנס מוטיב חדש, אין לך יכולת כלקוח לשחזר את המידע שלך. ופה אנחנו מדברים על סיטואציה שהיא מטורפת. מבחינת ארגון, שלא תתאפשר היכולת לשחזר, אומרת שאתה חשוף לחלוטין. עוד אירוע לאחרונה שהיה באחד האוניברסיטאות, אמצעי הגיבוי היה הדבר הראשון שתרגטו. זאת אומרת, הדבר הראשון שחיפשו, זה את אמצעי הגיבוי. ברגע שמצאו אותו, ולא קשה למצוא, היא קל מאוד לעשות פישינג לאורך זמן ולראות איפה הגיבוי נמצא, השביטו את הגיבוי. השביטו את הגיבוי קודם, ומספר ימים לאחר מכן, התחילו להצפין את המידע. המשמעות היא פה, בסופו של דבר, שכשלקוח תלוי במידע מסוים שהוא צריך אותו, ולא חייב להיות שנה אחורה, אנחנו מדברים על מידע של מספר ימים, אמצעי הגיבוי לא גיבה אותו. ומבחינתו, זה דיזסטר. מי השחקנים בכל הסיפור הזה? בואו נדבר קצת על השחקנים. אז מבחינת אותם attackers, attack vectors, אז אנחנו יכולים להתחיל מארגונים, כמו ארגונים שיש להם כל מיני סרוויסים של ביון, NSA, ארגונים שמעסיקים גופים כמו NSO, שגם להם יש את המוטיבציה לעשות את זה. אנחנו רואים אנשים פרטיים, private individuals, שמבחינתם ללכת ולעשות את זה, זה יכול לבוא מאמוציות וזה יכול לבוא מרצון. מרצון לפגוע בארגון, מתוך זה שהארגון פגע בהם בדרך זו אחרת. וכל מיני עובדים, וזה משהו שלדוגמה קשה מאוד להתגונן בפניו, עובדים פנימיים שנפגעו, שנמצאים במערכת, ויש להם יכולת לגשת גם בלי לפרוץ מבחוץ. מספיק דיסק און קי עם קריפטוור שאתה דוחף אותו לתוך USB דרייב, והנה, נפגעת. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד וקטורים שיכולים לפגוע בנו, וחלקם קשה מאוד לנטר. מבחינת גופים שנפגעים, אז זה יכול להתחיל מקונסומרס, מריטייל, ממנפקצ'רר כמונו, כמו דל EMC, מבחינתנו, השפטה של קווי ייצור זה קטסטרופה. זה יכול להיות קרייר כמו פדקס וכל מיני גופים כאלה, וכמובן שזה יכול להיות גם כמו חנויות. איך הדברים האלה באים? לרוב אנחנו נראה אותם באים דרך המייל. כל מיני הודעות שאנחנו מקבלים במייל, אנחנו לאחרונה קיבלנו הודעה לדוגמה, הנה תלוש השכר שלך, דאבל קליק. ברגע שאנחנו עושים דאבל קליק על ההודעה הזאת מפעילה סרוויס מאחורה, מפצחת לנו את הסקיוריטי המקומי ומתחילה להתפזר בכל הארגון. הפיזור הזה, כמו שאמרתי, לא רואים אותו מ-day one, לוקח זמן, הוא ממפה את הארגון, ובסופו של דבר יש לו שעון פנימי, אז הוא מתחיל לתקוף. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב בעצמנו, האם אנחנו מוגנים, האם אנחנו באמת מוגנים. אי אפשר לסמוך על זה שיש לנו גיבוי, שהוא נמצא בסביבת הפרודקשן וגם בסביבת הדיאר שהיא חשופה. אנחנו צריכים לחשוב ולהבין מה עוצמת אירוע כזה, ובימים אלה כשאנחנו מסתכלים על מקרה כמו הקורונה וירוס, שזה אירוע מתגלגל, אנחנו מדברים בדיוק פה על אירוע שהוא מתגלגל. יש לקוחות שחוו את זה בקטן, אחר כך זה פשוט התפשט להרבה מאוד, להרבה מאוד סביבות בארגון, ואפילו לספקי משנה, שמספיק שאנחנו הם חשופים אלינו מבחינת רשת או מבחינת מיילים, והם חוטפים את זה גם. אז אם אנחנו מסתכלים היום על הדרך המסורתית להתגונן מאירוע כזה, אנחנו יכולים להבין למה זה לא מספיק. הדרך המסורתית מתחלקת לשלושה דרכים סטנדרטיות. אחד, אנחנו אומרים שאנחנו יכולים להצפין את המידע מראש. להצפין את המידע מראש לא אומר שלא יכולים למחוק אותו, להצפין אותו שוב, להרוס את אותו אמצעי שמאחסן את המידע. הצפנה לכאורה זה לא הפתרון. אמצעי גיבוי כמו קלטות, כמו בעבר, קלטות זה דבר נפלא. קלטות יכולות להרס, מדיה כזו היא לא בהכרח מדיה שנשארת לאורך זמן, ומה שבטוח, לכו תשתחזרו ממדיה שהיא קלטת, זמן השחזור יכול לקחת גם חודשים, יכול לקחת אפילו חצי שנה, מארגונים שיש להם מאות טרות. אז קלטות לכאורה זה לא באמת הפתרון. וכל הנושא של ביטוח, יש כאלה שיבואו ויגידו יש לנו ביטוח. רוב החברות ביטוח היום לא מוכנות לקחת את הנושא של ביטוח מאירוע סייבר. מבחינתם, היום ביטוח לאירוע סייבר הוא יכול להתחיל בכסף מאוד קטן ולהיגמר במשמעויות כלכליות מאוד גדולות, שהם לא יודעים בסופו של דבר אם אנחנו לקחנו את כל, נקרא לזה, את כל הדרכים למנוע מאירוע כזה לקרות. אם אנחנו מסתכלים קצת על, ואנחנו מדברים פה על עולם הגיבוי, אנחנו מסתכלים קצת על עולם הגיבוי, אז עולם הגיבוי בנוי בארכיטקטורה מסוימת, ופה אנחנו באים להתמקד למה הארכיטקטורה הזאת יכולה להיפגע. הארכיטקטורה מתחילה ממאסטר סרבר, אותו שרת שמחזיק את הקטלוג, מחזיק מבחינתכם את כל המידע הארגוני, יותר נכון לא את כל המידע הארגוני, אלא מחזיק את אותו ממשק שדרכו אנחנו מנהלים את הגיבויים, כל הג'ובים, הפוליסיז, אז המשמעות של מאסטר סרבר כזה זה אחד, הוא יכול להיפגע ולהיות מוצפן. לכאורה, אבל יכולה להיות דרך גם יותר פשוטה, יכולים לפרוץ אליו, אנחנו רואים היום שהרבה מאוד אקרים מחפשים את אותו שרת גיבויים, אפשר בקלות לפרוץ אליו, וברגע שאתה פורץ לשנות את הריטנשן שלך לאפס, ברגע ששינינו את הריטנשן לאפס, מבחינת הג'ובים של הגיבויים מתאפסים, המידע נמחק. זאת הדרך הכי קלה והכי פחות, הכי פחות נתפסת והכי פחות חושבים עליה. הם קליינטים, קליינטים, הם אמצעי להדבקה, הם אימפורטים הרבה פתוחים להרבה מאוד דיווייסים אחרים, כמו המדיה סרברס וגיבויים, והמידע הזה, אותו, נקרא לזה, אותו וריאנט, יכול ללכת גם למדיה סרברס. מדיה סרברס זה אותם שרתים שמתחזקים את כל הפלור של המידע לאמצעי גיבוי סופי, בין אם זה טייפ, או בין אם זה דיסק, או בין אם זה דיסקים על סטורג'ים חכמים, אותם מדיה סרברס, ברגע שהם נפגעים, ובהרבה מאוד תוכנות עובדים שם עם סיפס שרז או NFS שרז, הדבר הזה ישר הולך לאמצעי הגיבוי הסופי, במידה וזה סטורג' או במידה וזה סרבר עם דיסקים, זה משתכפל לשם, ולא רק שמשתכפל לשם, גם אם זה מוצפן, זה מוצפן ישירות לשם. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת לקוח. אני יכול לומר לכם שלקוחות שעובדים עם תוכנות גיבוי שהולכות לסיפס שר, הם לקוחות פתוחים ופרוצים, ואנחנו ראינו מאות מקרים של לקוחות שנפגעו, וכל המידע נמחק. מה אנחנו באים להציע? מה דלי-אמסי באה להציע? אם סיימנו קצת עם, מה קורה בשוק. אנחנו באים להציע לכם פתרון שנקרא Cyber Recovery, שאומר שאנחנו מייצרים סביבה נפרדת, מנותקת מהסביבה הקיימת, שיודעת להתחבר אחת לכמה זמן לפי סקדג'ולר שבנוי באותה סביבה, היא מנותקת ניתוק פיזי. אנחנו מדברים על זה שיש בה, יש ארגאפ בין הוולט לבין הפרודקשן או לבין ה-DR, תלוי לאן אנחנו מתחברים. הסביבה הזאת מנוהלת, כל האוטומציה היא מתוך הסביבה הזו, היא מתחברת לפי סקדג'ולר, היא שואבת מידע מאמצעי גיבוי שנמצא בפרודקשן או ב-DR, כמובן שבה בתוכנת הגיבוי שלכם, בשום מקום לא מוזכרת הסביבה שיושבת בבול. זאת אומרת, שאם האקר פורץ היום לשרת הגיבויים שלכם, אין לו סיכוי לדעת שיש כזה עותק שנמצא בבול. בנוסף לזה, אי אפשר לגשת אליה, בגלל שהיא רוב היום מנותקת, וכשיש חיבור, אותה הרפליקציה שמתבצעת לסביבה היא מאובטחת וחד כיוונית. אז כמו שאמרתי, הסביבה הזאת מתחברת, אחת לזמן שאנחנו מגדירים, שואבת מידע, המידע שגובה בפורמט המגובה מקומפרס אינדי-דופליקיישן, לוקחת אותו, once היא ריפליקה את המידע, מנתקת את הקשר, מייצרת קופיז, שהיא נועלת אותם ב-retention lock, שזה המנוע שלנו לנעול את המידע, ולוודא שאף אחד לא יכול לכתוב או למחוק עליו, או למחוק אותו, סליחה, ומתחזקת retention כזה, בצד של הוולט, כאשר יש לנו מערכת חכמה שיודעת לעשות אנליטיקה על אותו מידע שנכתב בתוך הוולט. מה זו אנליטיקה? אנליטיקה יכולה לבוא בכמה מקומות, ואנחנו עושים מה שנקרא את כל הדרך. אנחנו יודעים לקרוא את ההדרים של הקבצים, זאת אומרת להתייחס לקובץ כקובץ מהצד החיצוני שלו. אנחנו יודעים להתייחס למטה דאטה של הקובץ, שיש פה משמעות מאוד גדולה להתייחס למטה דאטה של הקובץ, ואנחנו יודעים לקרוא גם את התוכן שלו. וכל זאת אנחנו עושים מבלי לעשות ריסטור, זאת אומרת מבלי לקחת את המידע ולשחזר אותו למקום מסוים ולהתחיל לקרוא אותו. יש פה חוכמה מאוד גדולה, כי אם תיקחו בוולט ותנהלו לדוגמה 20 עותקים, ומחר בבוקר תרצו ללכת לעותק ולידי, אנחנו נדע לאורך זמן להודיע לכם איזה עותק הוא ולידי, אנחנו נדע לזהות אם עותק הוא צפן, אנחנו נדע לזהות אם בין עותק אחד לעותק שני, היה שכפול של קובץ אחד ל-100 אלף קבצים, יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה. בסופו של יום, ברגע האמת, אתם תדעו גם לאיזה עותק לפנות, וכמובן עם מתודולוגיה שלמה של clean room, לקחת ולשחזר את המידע הזה בצורה מאוד מהירה, מאמצעי דיסק מאוד חכם, ולשחזר את המידע הזה לתוך איזה סנדבוקס, ואחר כך לעשות כמה בדיקות, לוודא שהמידע באמת ולידי מבחינתכם, ואתם יכולים להשתמש בו, ובסופו של דבר, לקחת ולשחזר את המידע הזה מדיסקים בצורה מאוד מהירה, חזרה לסביבת הייצור. התוכנה, תוכנת הסייבר ריקאברי שלנו, וסייבר סנס שעושה את האנליטיקה, יש להם ממשק יחסית מאוד פשוט, הוא מבוסס על פוליסיז שאנחנו בונים, הפוליסיז האלה יודעים לייצר את כל הפלואו של התהליך, הם יודעים להרים את הפורטים של האמצעי גיבוי שלנו שמנותק, להרים אותם, לייצר את העותקים בצורה מאוד חכמה, לנעול את הקשר הזה, להעתיק את המידע מקומית, וכמובן להתחיל את כל נושא הסטטיסטיקות וגם האלרטינג. גם לנושא האלרטינג יש לנו מתודולוגיה שלמה, אפשר ליישם את זה עם דיודיה כלפי חוץ, לקבוצות נוק או ל-SMTP סרבר, זאת אומרת שיש פה פלואו מאוד חכם, וכשאני אומר פלואו מאוד חכם, הדבר הזה כמובן מנהל את עצמו, אבל גם אנחנו יש לנו אחריות מלאה להיכנס ולוודא שהדבר הזה מנוהל בצורה חכמה, לוודא שאין לנו אירורים, לראות אם יש לנו אלרטים, וכמובן לנהל את זה כמו כל סביבה אחרת. הסביבה הזאת לא חייבת להיות בריחוק פיזי, היא יכולה להיות בתוך הדאטה סנטר שלנו, בארון ספציפי, כמובן עם ניתוק לוגי. הניתוק צריך להיות ניתוק מוחלט מהסביבה, כאשר אנחנו מנהלים את החיבור, ואנחנו יכולים גם ליישם דיודות פה, כדי לדאוג לחד כיווניות, לאלה שלא מכירים את המושג דיודה, דיודה זה אמצעי אלקטרוני, שקופסה מסוימת שיודעת לנהל את התקשורת בחד כיווניות מוחלטת. וזה אומר שמבחינת מישהו שמנסה לגשת, לא יכול לגשת. אנחנו נועלים פורטים, ואנחנו דואגים גם שלא מתבצע הנשייק דו-כיווני. וככה אם מישהו סתם שולח איזה סטרים מסוים, הוא לא יקבל ריפליי וידע מה יש שם בתוך אזור הוולט. אני רוצה לסכם את ההרצאה הזאת ולבוא ולומר שמה שאנחנו מציגים פה, מציגים פתרון שמתייחס לבעיית הסייבר בצורה שונה לחלוטין. הרבה מאוד יצרנים בשוק באים ומציגים פתרון שמבחינתם יודע לזהות אם הוא צפנתה, יודע לזהות אם יש וריאנטים מסוימים בתוך המידע שלך, אבל לזהות לא מספיק. לזהות מבחינתכם היום זה אומר שחטפתם את זה. אנחנו יודעים, א', לייצר לכם עותק בלתי תלוי, שגם אגנוסטי לכל תוכנות הגיבוי כמעט שיש היום בשוק, העותק הזה מתנהל בצורה מנותקת לחלוטין מהארגון, שומר על הפורמט שאתם מגבים איתו, וביום האמת גם יודע להגיד לכם מה מבחינתו הוא עותק ולידי ולאן ללכת. המשמעות מבחינתכם היום זה לשמור אתכם בטוחים ויודעים שביום האמת תוכלו להשתחזר מהמידע שלכם. אנחנו זמינים לכל שאלה, אני אשמח לשמוע ממכם, שיהיה לכם יום נפלא ושכולנו נהיה בריאים.
שלום לכולם, שמי איתי משולם, יועץ פתרונות ריג'יונלי בדל טכנולוגיות, מכסה את כל מזרח אירופה, והם אנחנו הולכים לדבר על כל נושא המולטי קלאוד ואיך אנחנו הולכים לטפל ולהגן על אותם סביבות שלנו. טכנולוגיות היו הדרייב שהניע את כל האנושות מאז תחילתה. אנחנו מדברים היום על תקופות שהטכנולוגיה רק הולכת וגדלה, הצ'אלנג'ים הולכים וגדלים. אנחנו בתור טכנולוגים הם אלה שלוקחים עלינו את האחריות ויכולים להביא את הארגונים שלנו אל הקדמה, ובעצם נותנים את אותם כלים לניהול ואותם כלים לדחוף את הטכנולוגיה קדימה. עד לשנת 2030 הטכנולוגיה תתקדם, ואנו בתור אנשים נתקרב מאוד למכונות. אם אנחנו מדברים על כל הנושא של IoT, מדברים על כל הנושא של Artificial Intelligence, הכל נהיה מסביבנו טכנולוגי והכל נהיה מתקדם ומודרני מבחינתנו. בתור ארגונים אנחנו רוצים ללכת לטרנספורמציה דיגיטלית, אותה טרנספורמציה דיגיטלית שתיקח אותנו כמה צעדים קדימה ותביא את הארגונים שלנו לתמוך בכל הנושא של קלאוד, לתמוך בכל הנושא של Artificial Intelligence, לתמוך באותן טכנולוגיות שיתמכו באנושות. איך אנחנו רואים את זה בתור דל טכנולוגיות מבחינת אותן טכנולוגיות? אנחנו מסתכלים על זה בחלוקה לאפליקציות, תשתיות ונושא של Operating Models. אנחנו רואים שינוי גדול ושיפט מאוד גדול בתוך אותם ארגונים שהולכים לטרנספורמציה הדיגיטלית. אם אנחנו מסתכלים על אפליקציות, אפליקציות היום הן הרבה יותר אג'יליות, אנחנו רוצים לעשות את הכל בצורה הרבה יותר מהירה. אנחנו עובדים בתצורות שונות, אנחנו עובדים ב-Cloud Native Applications, אנחנו עובדים עם אפליקציות טרדישנל שמעבירים אותם אל הטכנולוגיות החדשניות. אם אנחנו מסתכלים על האינפרסטרקצ'ר שלנו, אנחנו מסתכלים בעבר, היינו עם הדאטה סנטר שלנו, במקסימום היה לנו DR באתר שנמצא קצת מרוחק. היום אנחנו מדברים על הטמעה, על שלל עננים, אנחנו מדברים על הטמעה על עננים כמו גוגל, כמו אמזון, כמו אג'ור. אנחנו מסתכלים על נדבך מאוד רחב של עננים, שבהם אנחנו יכולים להטמיע את הטכנולוגיות שלנו, מה שגורם לנו להיות הרבה יותר טכנולוגיים, אג'ילים ומהירים, ומצד שני מעלה את הצ'אלנג'ים שהופכים להיות הרבה יותר קשים מבחינתנו. אנחנו מנהלים את המידע שלנו במספר מקומות, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למספר עננים, ובנוסף להתאים את עצמנו לאון-פרם שלנו, מה אנחנו משאירים און-פרם, מה אנחנו מעבירים לענן, ואיך אנחנו מנהלים את הלואודים האלה, אם אני יכול להעביר אותו בחזרה אליי לאתר, האם אני יכול להעביר את זה בין עננים, ואיך אני מגן על אותו מידע. אם אנחנו מסתכלים על צ'אלנג'ים של אותם ארגונים, אנחנו רואים את הצ'אלנג' הכי גדול בתור ניהול המולטי-קלאוד. יש היום במעבר הזה בשנתיים הקרובות אתגר מאוד גדול ברמת המון ארגונים, איך הם הולכים לנהל את אותם מולטי-קלאוד מבחינתם. מה האופרטינג מודלס הנכונים מבחינתם, איך הם עושים את זה בצורה הכי יעילה שתיתן להם את הכלים להצליח. כשאנחנו מדברים על 93% מאותם לקוחות גדולים בעולם שמתכננים לעבור למולטי-קלאוד. זה אומר שיהיו פה אתגרים מאוד גדולים מבחינת ארגונים, יהיה פה המון ניהול גם ברמת האינפרסטרקצ'ר, גם ברמת הסקיורטי, גם ברמת האופרייטינג מודלס, שיתנו לכם את הכלים לבוא ולהתמודד עם אותם מולטי-קלאוד. איך אתם תעשו את זה בצורה הכי יעילה ונכונה. אז איך אנחנו מסתכלים על זה בתור דל טכנולוגיות, ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה ברמת הסרוויסס שלנו? כשאנחנו מסתכלים בעצם על אותו תהליך מודרניזציה וטרנספורמציה, אנחנו חילקנו את זה לארבעה פילרים. הראשון זה זמן. בעצם עם הזמן אנחנו מדברים איך אנחנו הופכים להיות הרבה יותר אג'ילים, איך אנחנו לוקחים את אותם דעות. יש לנו את צד הביזנס, יש לנו את צד ה-IT. כל אחד יש לו את הדעות שלו, כל אחד יש לו את הרצונות שלו, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לנקודה אחת שווה, שבה ניקח את הכלים שלנו ונביא את הארגון לאותה טרנספורמציה דיגיטלית. שלב השני זה סקילס, כל הנושא של האופריישנס, איך אנחנו מביאים את הארגון שלנו להיות הרבה יותר יעיל, איך אנחנו לוקחים את האנשים שלנו לקדמת הטכנולוגיה, איך אנחנו מנהלים את אותן סביבות חדשות ובמקביל שומרים על אותן סביבות טרדישנל. זה אומר שיש לנו פה הרבה כלים, הרבה אנשים שיצטרכו סקילס נוספים, ואנחנו צריכים לקחת את הארגון שלנו לכיוונים האלה. דבר נוסף, פאנס. כל ארגון בסופו של דבר מסתכל כלכלית, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו הופכים את זה ליעיל יותר, איך אנחנו מצדיקים את זה ברמה ארגונית, איך אנחנו הופכים את כל אותם יכולות של אפליקציות, של אינפרסטרקצ'ר ושל אופרייטינג מודל להיות יעילים הרבה יותר בצורה שתתרום לארגון שלנו גם ברמה הכלכלית. דבר אחרון, ריסק. ריסק, אנחנו מדברים פה בעצם על ארגונים שלוקחים ריסקים. אנחנו מדברים על מעבר לעננים, אנחנו מדברים על ללכת לתצורות שבעבר לא היינו רגילים אליהם. יש לנו פה המון חששות, המון רגולציות שעומדים לפנינו. תיקחו בנקים שרוצים להפוך להיות בנקים דיגיטליים, תיקחו את כל הנושא של open banks, תיקחו את כל הנושא של ארגונים שהופכים להיות פתוחים לקהל הרחב. אנחנו מדברים על ריסקים. יש לנו פה ריסקים שאנחנו צריכים לנהל אותם ולנהל אותם בצורה נכונה. קצת עלינו, דל טכנולוגיות. אנחנו מדברים על קבוצת הקונסלטינג שלנו, קבוצה מאוד רחבה, קבוצה גלובלית, עם מומחים ופרויקטים בכל העולם. אנחנו מדברים על ניסיון של 20 ומעלה שנים בכל הנושא של הקונסלטינג בעולמות האלה, בכיווני הסייבר, בעולמות המולטי קלאוד, בעולמות ה-workforce. אנחנו מדברים על קבוצה מאוד רחבה. אנחנו משחקים בעצם בכל אותם ארגונים גדולים בעולם שיכולים לתת את הניסיון שלנו ולספר על אותם פרויקטים גדולים שעשינו יחד איתם. על פי IDC אנחנו קבוצה ששחקן מרכזי מאוד בכל מה שקשור למולטי קלאוד ועוזרים לקחת ארגונים אל הקדמה הטכנולוגית. נושא הזמן, איך אנחנו מסתכלים על נושא הזמן ובעצם מה אנחנו נותנים לארגונים על מנת לייעל את הזמן שלהם. 78% מהנשאלים בסקר שנערך על ידי פורסטר מדברים על כך שהטרנספורמציה הדיגיטלית מאוד 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 נרחבת ונוגעת בכלל הרכיבים הארגונים שלהם. והם שואלים בעצם איך אני מתחיל ואיפה אני מתחיל. זה בעצם השאלה הגדולה שרוב הארגונים שואלים. יש פה שאלות מאוד גדולות שארגונים רוצים ללכת לאותם תהליכים, רוצים להעביר את ה-workload שלהם, מחפשים את אותם כיוונים דיגיטליים חדשים, אך הרבה פעמים לא מוצאים את הכלים הנכונים. אנו בדל טכנולוגיות, הבנו את התהליך ופיתחנו מודל שנקרא As is to be. אותו מודל לוקח את אותם ארגונים, לוקח את התמונה הגדולה, בדקנו את אותם תהליכים וראינו מה אותם בעיות שבארגונים. בדרך כלל בארגונים אין שפה משותפת, הארגונים אין להם תמונה רחבה, כל אחד מסתכל בתוך אותו פילר שלו, ששם הוא רואה את הנקודה החשובה שלו בדרך כלל. יש המון מידע שמגיע מבחוץ, המון חברות שבאות ואומרות תעשו 1, 2, 3, המון מקומות שאנחנו קוראים בהם שאומרים תעשו בכלל 4, 5, 6. יש לנו את החברות המקבילות שלנו שהולכות לכיוונים כאלה ואחרים. יש לנו שחקנים אחרים בעולם שהולכים לכאלה כיוונים אחרים. ואנחנו צריכים לבדוק בעצם מה מתאים לנו, לארגון שלנו. אנו מביאים את Pro Consult Advisory, שזה בעצם תהליך ייעוץ שנותן לכם גם תהליכים, גם את הטכנולוגיות וגם את האנשים שיבואו ויקחו אתכם אל הטרנספורמציה הדיגיטלית. בעצם אנחנו עושים אנליזה על הארגון שלכם, מבינים את אותם צרכים של הארגון שלכם ונותנים לכם את הכלים על מנת לעבור לתוך אותה טרנספורמציה דיגיטלית. איך אנחנו עושים את זה בעצם? לוקחים גם את צד ה-IT, גם את צד הביזנס. מושיבים את כולם ביחד ומבצעים וורקשופים ומבצעים שאלונים יחד עם אותם בעלי עניין. כשאנחנו מדברים על צד ה-IT, יש לנו את כל הנושא של התשתיות, יש לנו את כל הנושא של פיתוח התשתיות, יש לנו את כל הנושא שאנחנו יושבים בעצם עם ה-CIO להבין את התפיסות שלו. יש לנו את כל הנושא של ההבנה של האפליקציות, יש לנו את כל הנושא של ההבנה של התהליכים האופרטיביים בתוך הארגון. ומצד הביזנס, יש לנו כמובן את כל הנושא הסקיוריטי, יש לנו את כל הנושא הכלכלי, יש לנו פה הבנה מאוד מאוד רחבה של הארגון, איך הוא אמור ללכת לתוך אותה טרנספורמציה דיגיטלית? איך נראה המודל שלנו? מודל ה-As is to be. מודל ה-As is to be אומר, מה המצב שלי היום? מה אותן בעיות שאנחנו ממפים יחד איתכם ברמת בעיות ארגוניות בעזרת וורקשופים משותפים? אנחנו בונים אסטרטגיה משותפת ותהליכים משותפים. איך אנחנו עושים ביחד את הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת, ביחד איתכם? ונותנים לכם בעצם to be ששם אתם תהיו בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ביחד שאנחנו מגדירים יחד איתכם, ונותנים לכם את הכלים איך לעבור לשם. אנחנו נותנים לכם benefits, אתם בעצם מקבלים פה מסמך מוגמר שאומר איך אתם עוברים משלב A לשלב B עם בנייה משותפת שלנו, יחד עם מודלים שאנחנו בנינו בתוך דל טכנולוגיות, על מנת להביא אתכם לשם. כמובן שאנחנו לוקחים גם את הצרכים שלכם, גם את הניסיון שלנו בשוק, ומחברים ביניהם יחד. נושא הסקילס, אחד הבעיות הגדולות שארגונים חווים זה סקילס, שאנחנו מדברים על כל אותם תהליכים חדשים, אנחנו מדברים על כל אותם ניהולי עננים חדשים, מדברים על כל המערכות החדשות, איך אני מנהל את המידע שלי בתוך אותם מקומות, זה אומר שאני צריך לפתח סקילס חדשים. קבוצת הרזידנסי שלנו בעצם באה לענות על אותו בעיה של ארגונים רבים. כשאנחנו מדברים עם אותם ארגונים בסקר שנערך בפורסטר, אנחנו מדברים על כך ש-62% מהנשאלים מדברים על כך שהאנשים שלהם סובלים מכל הנושא של חשיבה טכנולוגית חדשה, לוקחים את הטכנולוגיות החדשות ובעצם צריכים ללמוד אותם מחדש, ואותם ארגונים צריכים את הריסורסים שיעברו להם גם לטכנולוגיות החדשות וגם יעזרו להם עם כל נושא האופריישן של הסביבות הקיימות שלהם. עם קבוצת הרזידנסי שלנו, אנחנו לוקחים את אותם ארגונים ונותנים להם מומחים מטעם דל טכנולוגיות שעוברים הסמכות רבעוניות, אותם חבר'ה שיושבים בתוך ארגונים ברמה שיכולה להיות פול טיים, זה יכול להיות לתקופה קצרה כמו חצי שנה שבה אתם עושים את השיפט מהמעבר מטרדישנל לעולמות הקלאוד, זה יכול להיות לסקילס חדשים שאתם צריכים אותם, אם זה בעולמות הסקיורטי, אם זה בעולמות הדאב-אופס, אם זה בעולמות האינפרסקצ'ר, שבעצם אנחנו ניקח אותם וניתן לכם את המענה בעזרת קבוצת הרזידנסי שלנו. הסרט הלאומי במדינת ישראל, יש לנו שם בערך 30 אנשים שנותנים טיפול מלא ברמת אנליסטים לסרט הלאומי במדינת ישראל. ארגונים כמו ארגוני בנקאות, ארגוני ביטוח, ארגוני סלולר, אנחנו נמצאים בכל השוק ונותנים להם את המענה. אין ברמת טכנולוגיות אופרטיביות, אין ברמת טכנולוגיות חדשות, שם בעצם אנחנו נותנים את הכלים לבוא ולהתמודד עם אותם טכנולוגיות חדשות שיתנו לכם את הכלים לבוא ולקחת את עצמכם לקדמה הטכנולוגית. תודה רבה לכם.
תודה רבה למומחים שלנו, ערן שפיץ, איתי משולם ושמשון אוסקר. אנו מקווים שמצאתם את המפגש מעניין וחדשני. נשמח לראותכם גם במפגש הבא שלנו, אשר יהיה בנושא Infrastructure. נתראה במפגש הבא. תודה רבה ויום נעים לכולכם.